שבלק שלח לבלעם לבוא ולקלל, ובלעם אומר אני הולך, ואז האלוקים אומר לו לא תאור את העם, אז הוא אומר אולי אני אקלל אותם במקומי בחוץ מעריך, הוא אומר לא תודה רבה, אז הוא אומר אולי אני אברך אותם, אולי אני אברך אותם, ואז זה אומר תודה רבה כי ברוך הוא לא צריכים לברכתך. משל אומרים לצירה לא מדובשך ולא מעוקצך. אז גם יש שאלה מאוד קשה, מה פתאום בלעם רצה לברך? קוראים לו לקלל והוא מקסימום, אז מה פתאום הוא רצה לברך? איזה מין פירוש זה? מה פתאום בלעם רצה לברך? ועוד דבר, משל אומרים לצירה לא מדובשך ולא מעוקצך. אני חושב שפה זה הפוך, קודם זה הוקצך, הוא בא לקלל, ואחרי זה הוא בא לברך. אז לא מי הוקצך ולא מי... למה אתה אומר כרם? ובכן תלמידים, יש לנו מאמר שמופיע בפרשת וישלח, שיעקב אבינו מפחש להתרגש עם עשיו, הוא מתפלל הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקן נעם על בני. מה זה מיד אחי מיד עשיו? מיד אחי, או מיד עשיו, או מיד אחי עשיו. מה זה מיד אחי מיד עשיו? יש אויב חיצוני ויש אויב פנימי. האויב החיצוני זה הגוי שבא אליי עם נשק, האויב הפנימי זה חבר שלי שאני לא יודע בכלל שהוא האויב שלי. כשאדם לא יודע שהוא אויב שלו הוא לא מתגונן. בא אחד לרופא ואומר לו דוקטור כואב לי פה, כואב לי שם, טוב שכואב לך, לפניך היה לפני חצי שעה אחד חולה שלא היו לו כאבים, התפשטה אצלו מחלת סרטן, עכשיו הוא גמור, תגיד תודה רבה שכאב לך, באת בזמן לרופא, יעשו לך ניתוח. לפעמים האמצעי ההתגוננות כשיודעים שיש אויב, אבל אם אתה לא יודע שיש אויב אז מה עשינו בו? בית ראשון חרב ובית שני חרב, אז למה, אז מה יותר חמור? בית ראשון היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היה דברים חמורים. בית שני היה שנאת חינם. אז שואלת הגמרא, אז מה יותר חמור? ותראה מה המצב, בית ראשון חזר, בית שני לא חזר. אז איך יכול להיות בית ראשון חזר, בית שני לא חזר? והרי עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אז בית ראשון חזר. אז מה התשובה? לשון הגמרא, נתגלה עוונם נתגלה קיצם. בית ראשון נתגלה עוונם נתגלה קיצם. מה זה הפירוש הזה? הם ידעו שהם לא בסדר, עבודה זרה, גילוי, ידעו שלא בסדר. אם פעם יחזרו בתשובה יש מה לחזור, בית שני אנחנו דתיים, שנאת חינם, לא נתגלה עוונם. יש מצב כזה שבן אדם לא יודע שהוא בבעיה, וזה האויב החיצוני, הערבים, אני יודע, אני שם מאבטחים, עומד מאחורי בניין, שם, אני יודע, כלים לבדוק מתכות, אבל אויב פנימי, אני לא מכיר אותו. והאויב הפנימי זה עם ישראל, האחים, אלו הפרוצים שמסתובבים פה, והם עושים אותנו יותר מה שעושים אותנו הערבים. כי הערבים הורגים, מי שהורג הורג, מי שלא לא, והפריצות הורסת את הבני אדם. הבני אדם, אתה לא אומר שהם חיים, לא לימודים ולא חינוך ולא משפחות ולא כיבודיו, מה זה חיים כולם כמו תרנגולים? אז מה זה שווה כל העסק הזה? והסר שטן מלפנינו מאחרינו. מלפנינו בא עם נשק, אויב בא להקות, מה זה מאחרינו? בא נותן נפיחה, היי מה נשמע? השמש והרוח התווכחו מי יוריד לבן אדם למייל. אמרה הרוח אני, והרוח התחילה לנשב, והבן אדם ראה הרוח, קשר את המייל עם סיכת ביטחון, עם ריצ'ראץ', עם מתכות, והמייל לא ירד, הוא עף עם המייל. אמרה השמש מה צריך להתאמץ, קצת פריחה, רעננות זהה, יוריד את המייל לבד. מה קרה למרוקאים וכל אלו שבאו בשנות ה-50 שהתקלקלו פה בארץ כמו אני לא יודע מה, היו בחוץ לארץ לומדים עם ערבים בבית ספר ולא התקלקלו, ושבאו לפה בצ'יק אחד פשוט מאוד, חוץ לידעו זה יהודי זה ערבי, כל אחד ואחד ידע איך לשמור, לא היה שום קשר. באו לפה ההפך, כשבאו שליחי הסוכנות לשם הם נשקו אותם כמו ספרי תורה, הם נתנו את הילדים שלהם בתור עליית הנוער, והם לקחו את הילדים לליון ולריביירה הצרפתית ולטרן וקלקלו אותם. באו לפה, זה מה שקרה. הרוח, החבר שלך, אתה לא מרגיש את זה, וזה אתה מתקלקל הרבה יותר מהר. אצל רב שך פעם הייתה הצעה, לפני שעוד היה שס, לעשות לבחירות בלוק טכני. מה זה היה? אגודת ישראל, פולי אגודת ישראל ומבדל. בלוק טכני נגד החילונים. לא שהם יהיו כאילו שותפים בדעה, אלא לבחירות ילכו ביחד, יד באה טובה, ורב שך אמר לא. אמרו לו, למה הרב אומר שלא? הרי ככה אנחנו נרוויח יותר. אז הוא אמר, אני אספר לכם סיפור. פעם היה אחד ששמר על הכסף שלו מצוין, עשה רב בריח, רב זרועות, רב ביטחון, מנעו לכביש, את דלת מתקפלת, דלת לדלת, לא הצליחו הגנבים לפרוץ אצלו, היה יודע לשמור על כספו. בא ראש הגנבים ואמר, מה? שיהיה בן אדם אחד שאי אפשר לגנוב אצלו? אני אראה לו. בא, אמר לו, אני אעשה איתו שותפות, יכניס לו $100,000 לקופה, ואחרי זה אין בעיות. היום מבקר המדינה אומר, אדוני, מה זה פה גונבים? זה לא גונבים, זה אי סדרים בחשבון. זה מילה אחרת, יותר טובה. החשבון לא מסודר, אי סדרים בחשבון, אשר כדי שאנו מצווה וציוונו על נטילת ידיים. אם אני צריך להספיד חבר כנסת מכל המפלגות, אני אומר, היה אדם גדול, הוא הלך 400 בלי נטילת ידיים, ברוך השם, כל אחד ואחד. זאת אומרת, המושג נעיבה היא מושג סלקטיבי, זה גמיש מאוד. אז מי אמר שאתה גונב? מה פתאום? אני אכניס לו $100,000 לקופה, ואחר כך נעשה אי סדרים בחשבון. אמר לו, הבן אדם הזה שידע לשמור, לא רוצה להיות לך שותף. שמעתי, אתה אוהב שלום ורודף שלום וכל ישראל חברים, אז למה אתה אומר, אני לא רוצה להיות שותף עם גנב? תפסיק להיות גנב, אני איתך שותף. מה אומרים שהוא שונא שלום? למה? כי הוא לא רצה לעשות. תפסיק להיות גנב, אני אהיה שותף איתך. הבנתם את הרעיון? זה כל הסיפור. אמר רב שך, בלוק טכני, אילו גונבים, מה רב שך? אי אפשר לעשות בלוק טכני, מה אני יכול לעשות? מצטער מאוד. כל דבר אתה עושה לשם שמיים, אבל לשם שמיים אתה מאבד את הראש. לפעמים דברים שבדיעבד נהפכים להיות לכתחילה. הדברים האלו אמורים בהרבה הרבה מקרים. היה, הנה, בפנחת בן אלעזר, פנחת בן אלעזר, השיב את חמתי. אז כתוב בחזן שאמרו, כולם צחקו עליו, אמרו, פנחס, זה הקנאי הגדול. פנחס, זה הסבא שלו, פיתם עגלים לעבודה זרה. הוא ממשיך את הסיפור של העבודה זרה. איזה עבודה זרה? אם תגיד שפנחס היה רוצח, אז תגיד, הסבא שלו היה רוצח, אבל מה זה שייך לעבודה זרה? אתם יודעים שבא בעל תשובה אחד רוצח, חזר בתשובה, בא לישיבה, ובישיבה אני יודע, אחד מהתלמידים שם איזה בגדים, וזה נזל שם כביסה על המיטה של התינוק למטה. בא הדייר למטה וצועק, מה הולך פה, 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 פה. הלך הרוצח הזה החילוני שחזר בתשובה, אומר, כבוד הרב, רק רב יתן לי רשות, אני מקסח אותו. אמר לו, איזה בעל תשובה אתה? מרוצח חילוני נהיית לרוצח דתי, הכל לשם שמיים, כולם לשם שמיים, לא נשאר מקום בשמיים. מה עשה זמרי בן סלור שהוא היה נשיא ביתיו לשימוני? הביא איזה בחורה לשם ועשה, מה הוא אמר? מה קרה לו? כן, קרה שם דבר מאוד משונה. עם ישראל הלכו לקניון לקנות דברים, באו בחנייה, הלכו לקניון, נסתכל, כמובן לשם שמיים, לקנות ציציות, אולי ככה, תפילים, ואני יודע מה, והסתובבו בקניון פה עכשיו, היו זקנות, אמרו להיכנס בפנים, זה רק משהו קטן, שם היו בחורות צעירות, ובילו את הראש, ועשו גם גילוי עריות וגם עבודה זרה. אמר זמרי בן סלול לשם שמיים, למה צריך שהם גם כן יעבדו עבודה זרה? וגם שהם יעשו גילוי עריות, נכניס את הבנות למחנה, ונעשה להם בני עקיבא, לאחד עודי לקראת קלה, אתם יודעים שהיה פעם ילדים שחקו כדורגל בשבת, ונהיה בלגן שלם, בא מדריך מעולה, עשה פעולה מועדון נוער, בנים בנות יחד, ישראל חברים, וכל ישראל חברים, ולאחד עודי לקראת קלה, ו-60 חבר'ה באו למועדון, ולא שחקו כדורגל בשבת. בא הרב אמר להפסיק את המועדון, אמרו, כבוד הרב לא אכפת לנו חילול שבת. מה שייך לחילול שבת? ככה הם היום מחללים שבת, משחקים כדורגל. עכשיו אני עושה לו מועדון, הרב סגר את המועדון, יחזור לחילול שבת. אותו דבר היה אצל פנחס. זמרי בן סלו אמר, נכניס את הבנות האלו למחנה, ופה לכל הפחות לא יעבוד הזרה, לשם שם נרוויח משהו. לכל הפחות לא יעבוד הזרה, נרוויח משהו. הבנתם את הרעיון? כל הרווחים הללו זה רווחים מוטעים. כי אחר כך מה קרה? אז פנחס בן סלו בא והרג את זמרי בן סלו, אז מה קורה? אז הביאו את הבנות החוצה, ו... יעבדו עבודה זרה. זה הבן אדם הזה, לא בן אדם שהסבא שלו עבד עבודה זרה. הבנתם את הרעיון שבדבר? יחזירו חזרה לעבודה זרה. כלומר, בלשם שמיים יש כללים, אי אפשר לעשות כל אחד מה שבא. הדברים האלו אמורים לכל מיני דברים. האויב הפנימי יותר מסוכן, יותר מסוכן בהרבה. ניקח את הדוגמה של היום, חופש, הרחובות. ערבי יצא מהפתחים פה שם, הורג, 1, 2, 3, 20, 100, אבל לא מיליון ילדים שמסתובבים באיזה פריטות ובאיזה צורה, לא יצא מהם שום דבר, לא יוכלו לחיות חיי משפחה, לא יוכלו להתחתן כמו באדם כי אחרי שבועיים יתגרשו, לא יכולים לכבד את ההורים כי הרגו את ההורים שלהם, כולם גנבים יושבים בכלא, אז מה עשינו פה? אז איזה מין צורת חיים זאת? איזה מין צורת חיים? זה נקרא צורת חיים נורמלי? זה שום דבר, ואנחנו סופגים את המכה, כל אחד ואחד בדרכו, נורא קשה היום, באמת נורא קשה, איפה שאתה יוצא, אתה לא יכול. זה נקרא אויב הפנימי, השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאי. מה המשפט הזה אומר? אלוקים, עם העוזרים שלי, תן לי, תעזור לי. עם השונאים שלי אני יכול להילחם, אבל עם העוזרים שלי אני לא יכול להילחם. ניגע. למשל, יש לכם בן דוד חילוני שעושה בר מצווה, ואתם הולכים. אתה אומר, אני לא יוכל שם. באה אישה, אומרת, נו, תאכל משהו? לא, כואב לי הבטן, לא מרגיש טוב, היה לי שלשול. אני יודע, אתה לא אוכל, אתה לא סומך עלינו, אבל אני הכנתי בשביל הדתיים קיטרינג מיוחד. שולחן אחד של דתיים. הנה, בבקשה. אם אתה בא לבר מצווה של אחד מזרחיסטי, בן דוד שלך, תאכל בבקשה. לא, כואב לי הבטן, כואב לך הבטן, אתה לא סומך עליי, אתה חושב שאני לא דתייה יותר מאשר הלב שלי יותר שווה מאשר כל הציציות שלך. הבנתם את זה? היה לי פעם בן אדם אחד שהתקשר אליי, והוא אומר, תראה, אני חזרתי בתשובה, אשתי מורה בחילוני, ואני מנסה לחפש לה שהיא תעבור לבית ספר ממלכתי דתי. אני מבין שלבית יעקב לא יקבלו אותה בגלל שהיא לא למדה בבית יעקב, אבל אנחנו בתשובה. אבל אולי למזרח, אם אתה יכול לעזור בנושא, יש לך משהו ידיים במשרד החינוך? אמרתי, אני לא יודע, אני אחשוב. למוחרת תלפני להם, אמרתי, שמה, לפי דעתי שהיא תישאר להיות מורה בחילוני. הוא כמעט נפל מהכיסא. אני כבר כמה חודשים מנסה לחפש פרוטקציות שיעברו, ופתאום אתה אומר לי שהיא תישאר בחילוני? מה, חילוני יותר טוב? אמרתי, תשמע, ככה אני חושב. עברו שנים, והוא מתלפן אליי, אמרתי, כבוד הרב, אתה נביא? אמרתי לו, נביא? אני לא, אולי אני שותה. מזמן שנחרב בית המקדש, ניתנה נבואה לשותים. בתור שותה, אני ברמה גבוהה. אומרת, תשמע, אתה זוכר שאתה פעם אמרת לי שהאשתי תישאר בצבר חילוני? אז בוא שמע סיפור. שנה אחרי זה היה שנת שמיטה, ואשתי בגדיר קיבלה שעת חקלאות בבית צבר, יש שעת חקלאות. אנחנו היינו בעל תשובה, אבל ידענו מה מותר, מה עשו. אשתי אמרה למנהל, תעשה טובה, אנחנו דתיים, תן לי שעה הכי קשה ללוות ילדים באוטובוס, זמרה, התעמלות, אני יודע לשמור על הגדר, אני שנת שמיטה לא יודע מה לעשות. אמר, בבקשה. אחותי הייתה גם כן מורה, אבל בבית ספר ממלכתי עתי בשירות לאומי. לה בדיוק אותו סיפור. גם היא קיבלה שעת חקלאות. וגם היא ניסה להתחכי. אמרה למנהל, תגידי לה, תפסיקי לבדבל את הראש, אתה שאני אפטר אותך מהעבודה, הרבנים יודעים מה שהם עושים, ושלום על ישראל. זאת אומרת שאצל החילוני אחד לא נסתדר, ואצל הדתי לא. אז הוא שואל, כבוד הרב, האם כוונתך הייתה שחילוני יותר טוב מאשר דתי? אמרתי, לא, זה לא נכון. דתי יותר טוב מחילוני, דתי מניחים תפילין וחילוני לא. אבל אם מדובר להתקלקל, אדם שהתקלקל, אדם יכול יותר מהר להתקלקל מדתיים מאשר מחילונים. למה? חילונים אני מרגיש חייץ, אני מנסה לשמור, אני יודע, כמו שאמרתי לכם, זה בית ראשון, עבודה זרה, גילה רואית, אני יודע מי הוא, מה הוא, אני ניסה להיזהר. אבל דתיים, אנחנו נראים חברים, לא קשה לי מאוד להתמודד. הבנתם? אם אתה מדבר בספק שמה יתקלקל, אתה כבר נוסע, אז הוא קורא שאשתך בחדר מורות של חילונים, תודה לסדר אפילו לא תיכנס. אבל בדתיים יעשו צחוק מכל דבר שבקדושה, כמו לשם שמיים, עם כל מיני היתרים מכאן ומשם. עד כן הבנתם? זהו הרעיון של המושג האויב החיצוני באויב הפנימי. עשיו היה כבר ברח מיעקב, יעקב ברח מעשיו 22 שנה. יעקב לא יודע אם עשיו בא לטובה, עשיו בא לרעה, אם עשיו בא להרוג אותו, אם עשיו בא להילחם איתו. אומר יעקב ככה, אצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. בין אם הוא בא בתור אחי, ובין אם הוא בא בתור עשיו, אני מפחד גם מאחי וגם מעשיו, ומאחי אני יותר מפחד. לכן הוא הקדים אחי לעשיו, כי אחי זה חברים, ואני יותר מפחד ממנו, כמו שהיה אצל המרוקאים שבאו לארץ, מיד אחי, מיד עשיו. מה קרה בסוף? עשיו הגיע, אופ, עמליה שלמה, איזה יופי, מתנשקים, וכתוב, וישקעו, אז יש נקודות. כזה פה כתוב, זה הנשיקה הזאת הייתה נשיכה. הנשיקה הזאת הייתה נשיכה, ויעקב אומר, מה אני צריך? עשיו אומר, או, אני שמח לפגוש אותך, בוא נלך ביחד, נעשה בלוק טכני, קואליציה, אומר, או, ויעקב מתחיל להתגונן, כמו אם אמר מיצה, כואב לי הבטן, כואב לי הראש, כואב לי הנעליים, כואב לי אני לא יודע מה. אומר, אתה יודע, ילדים דפוקים ועלות, בקושי הולכים, ואתה בריון קשקשים, ואתה הולך מהר, תלך לסעיר, אני אבוא אחריך. אומר עשיו, טוב, אני הולך, הציגה נא עמך מן העם אשר איתי. אני משאיר לך כמה מורות חיילות, כמה בייביסיטר שיעזרו לך בשיעורי בית, ואני יודע, שמרטפים, אני יודע איך, טיטולים לסדר, אני רואה שאתה בלחץ. אומר לו, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? או, שחרר לחץ. ואז עשיו הלך ביום ההוא, יעקב הסתובב לצד השני, ועד היום עשיו ממתין לו בצומת. ויעקב לא מגיע. שבוע לפני זה היה סיפור עם לבן. לבן רדף, ויעקב ברח מלבן וביצא. ולבן רדף אחריו ומתחיל להשתולל וצועק, אתה לא מתבייש, ברחת כמו כלב בלילה, רציתי לנשק את הילדים שלי, לתת להם תזמורת, מה זה ברחת? ואז יעקב פותח את הפה, עד היום הוא לא דיבר. עד היום יעקב היה רגוע, כשלבן החליף לו את הנשים, היה מתאים שיעקב בוקר יצעק, ביומר, למה זה רימיתני? ביומר זה לשון רכה, וידבר זה לשון קשה, ביומר. ויעקב עוד נדפק חזק, כי הוא נתן סימנים לרחל. זאת אומרת, יעקב ידע שהולכים לרמות אותו. ועשה פטנט, ועם כל זה הוא נפל. הבנתם? ויומר. ועכשיו התחיל לצעוק, זאת אומרת, אתה לא מתבייש, רימיתני כל הפעמים, ואני עבדתי אותך ביום, בלילה, בחורף, בקיץ, חשבתי שם יהיה כזה פיצוץ, שיגעון, פתאום עושים מנגל על האש, לקטו אבנים, ועושים מנגל, וצוחקים, ושרים, ורוקדים, וקומזית. ועם עשיו הוא שלח אותו, ולא הצטלם אותו תמונה פוטו בן רגע, ולא סיפר חוויות, וחייך. 22 שנה ברחת ממנו, שני תאומים, חזרת עכשיו, צפו חוויות, בוא נצטלם, פוטו, נעשה תמונה בן רגע, שלום לך הביתה. ולבן, השקרן הזה, הוא עושה איתו מסיבה, וחגיגה, ויום הולדת, קומזית, מה זה פה? תלמידים, מה התשובה? כי לבן, כולם יודעים שלא כל כך לבן, הוא גם היה קצת שחור. אחד מהרמאויות שלו שקרה לעצמו לבן. הבנתם אותי? אז ידעו מי הוא. אז אין חשש שיתקלקל. מלבן אין חשש שיתקלקל. הבנתם אותי? אין שום חשש שהוא יתקלקל. אז יעקב עושה איתו מסיבה. אבל עשיו יש לו זקן גדול, יש לו התנחלויות, יישוב ארץ ישראל, או, אומר יעקב, רק זה חסר לי. עם עשיו אני מאוד 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 מפחד. אתם יודעים שגם כן בסיפור של אברהם ושרה ויצחק ורבקה היה סיפור מאוד מעניין, שישמעאל היה מקולקל, זרקו אותו מהבית, ועשיו עצמו שהיה מקולקל לא זרקו אותו מהבית. למה? גם פה אברהם אומר, אני מחזיר את האנשים בתשובה, אני לא רוצה שישב, שישמעאל יתקלקל לי, ושרה אומרת לזרוק, וגם אצל רבקה. יצחק אומר, אני חבל לי על ישב, ורבקה לא אמרה לזרוק, אז למה? ויש הרבה שאלות ששואלים לפעמים, מה לעשות, אני משתגעת מהילד, אני לא יכולה לסבול אותו, הוא קם לי בשעה 2, הולך לישון בלילה ב4, הוא שונא את היום, הוא אוהב את הלילה, הוא בא, גונב את בעלי, גונב פה, גונב שם, שלום בית שלנו נהרס מהמשוגע הזה. בלגן שלהם, ואז שואלת, לזרוק אותו מהבית או לא, אני לא יכולה לסבול אותו, אני מקבלת מן התקפת לב, אז מה הכלל, אם הוא מקלקל את האחים שלו הקטנים, לזרוק אותו, אם הוא לא מקלקל, אז זה כמו חולה, יש חולה סרטן, זורקים אותו מהבית, כל אירוע, גם כן, מה אפשר לעשות, תשאיר אותו בבית, אבל אם הוא מקולקל, מקלקל את האחים, זהו. ביצחק, בלעם, ישמעאל היה בן 13, וישמעאל אומר לו, אתה הברית מילה בן 8, ממה אתה שווה? אני הייתי בן 13, אני יותר חזק ממך. אז היה מקלקל אותו, לך ביתה, שלום. עשיו לא עשה ברית מילה בכלל, משאירים אותו. האויב הפנימי יותר מסוכן, ולכן יעקב שלח את עשיו מיד באותו יום, לא נשאר אותו אפילו יום אחד. אתם הבנתם את הרעיון? זה הרעיון הגדול. אולי זה יהיה הפשט עם בלעם. בלעם אומר, אני רוצה לקלל. אומר לו האלוקים, לא. אומר, אם כך, אני אברך. שאלתי אתכם למה שיברך, מה הוא משוגע? למה הוא יברך? התשובה, הוא יעשה איתם בני הקהילה, שמחה וששון. באמת, מה היה אחר כך? והזנו העם אל בנות מואב. באמת, אפילו שבלעם לא בירך ברכה שלו, אלא ברכה של האלוקים, הוא הציע פטנט כזה, והעם זנו לבנות מואב. והייתה מגפה גדולה. זאת אומרת שהאויב הפנימי יותר מסוכן. מה זה נוגע לכם ולנו? תלמידים יקרים, אנחנו נמצאים במצוקה הקשה ביותר. חופש, אנשים נמצאים ברחוב, החיכוך והפגישה עם הנוער ברחוב הוא הרבה יותר מאשר בכל השנה. אנחנו נמצאים במצוקה כללית של כל מיני הכשרים. אתה הולך לים יכשר, אבל עד הים ומאחורי הים הכל לא שווה שום דבר. אנחנו נמצאים במצב שאפשר בין הזמנים אחד להרוס ולקלקל את כל החיים שלנו, לא רק את התורה, לא רק את גן עדן, גם את החיים שלנו. לא יהיה חשק לא ללמוד ולא לשום דבר, משום שכל הזמן אתה נמשך אחרי עיתונים ואחרי פרצופים ואחרי תמונות, וזה המצב. זה המצב מאוד קשה. האויב הפנימי מכה בנו קשות, ואז תלמידים שנמצאים בשוליים, שנמצאים במצב, הם מיד נופלים, והנפילה הזאת נפילה קשה. ואחרי זה אין לו חשק ללמוד, אחרי זה איך הוא יתחתן, תגידי. אלא מה, לא יתחתן, יותר גרוע. אז מה, יישב בודד בדק, אולי יישאר רבק. הוא יתחתן באיזו צורה שיבה, אז הוא ידפק חזק. הנה רבותיי, צריך ללמוד את האויב הפנימי בעשות חשבון. חשבון של היצע ומחיר. לבדוק מי אני, מה המטרה שלי, מי ההורים שלי, איפה אני גר, על כמה אני יכול ללכת רחוק, למתוח את החבל, איפה הקו האדום, עד מתי אני יכול. אם אני יכול להיות חילוני, בכיף. שלום, תעזוב את הישיבה, לך תהיה חילוני. אם אתה לא יכול להיות חילוני, בגלל אבא שלך, בגלל אמא שלך, בגלל המצפון שלך, כמה שתשתדל להיות פחות ברחוב, כמה שתשתדל להיות פחות במגע עם עיתונים וברחוב, אתה מציל את עצמך. לא עולם הבא, בכלל לא. עולם הזה נטו. ככה אתה מכניס את עצמך לדיפרסיה. למשל, אחד יש לו קולסטרול, אסור לו לאכול צ'יפס. אז הוא אומר ככה, אני אכנס למסעדה שאוכלים בזה צ'יפס, ואני לא אוכל צ'יפס. ואז יושב שם, והבטן שלו מקרקרת, ואומר, אני אוכל צ'יפסון. לא צ'יפס, רק צ'יפסון. אחד. קולסטרול זה הרבה זה. צ'יפסון! ומהצ'יפסון הזה, זה הקטן גדול יהיה, ומהצ'יפסון הזה נהיה צ'יפס, וצ'יפס צ'יפס, והבן אדם הזה גמור בזה. למה? כי הוא חמור. היית הולך למסעדה שעושים סינית, אין שם צ'יפסון, היית אומר, אבל אתה גולם, נכנסת לפה, אז מה אני יכול לעשות לך? אנחנו מנסים לראות ולהסתדר, אל תסתדר, אל תראה ואל תסתדר, אם לא תראה, תוכל להסתדר. הבנו את המילים, כל זמן שאתה לא רואה, נכון, הפסדת, אבל אתה יודע מה הפסדת. אבל אם אתה נכנס לקניון, למועדון, לעיתונים, ואחרי זה אומר, אני אתגבר, אתה לא תוכל להתגבר, לא נוכל להתגבר. תלמידים, לא נוכל להתגבר, ולכן כל דבר ודבר בתקופת הקיץ החופש היא מסוכנת מאוד. אבל אם אתה בן כך רוצה להיות חילוני, ובן כך אתה מתסף על ההורים שלך, ובן כך מחפת לך שהורים מסתכסכו בגללך, כי גם אומרים את בן כך, תעשה מה שאתה עושה. שמח בחור בילדותיך והלך בדרכי ליבך, ודע כי על כל זה יביאך אלוקים במשפט. אבל אם יש לך קצת מקיפת מצפון וקצת הרגשה של עדינות וקצת רגע שאתה באיזה יום מן הימים צריך להתחתן, חשוב על זה קצת בצורה אחרת, שהאויב הפנימי יותר מסוכן מהאויב החיצוני. זה מה שאומרים לדבורה, לא מדובשך ולא מעוקצך. בלעם באמת בא פה לעקוץ, אבל הדבש של הדבורה, הדבש זה בא לעקוץ, לא מדוף שלך ולא מעוקצך, הדבש זה בא לעקוץ. הבנו? אתם יודעים ליום סיימנו? אתם מעריכים את החופש, אז תקשיבו טוב אליי. בואו שב חביבי, שב בבקשה, הלו, שב בבקשה. יום אחד הייתי בישיבת תפארת שלמה, ומזה שמנקה שם, היי! הבאתי ילד אחד איתי להכניס, זה שנים, ונכניס ילד אחד לישיבה. כבוד הרב, מה נשמע? אמרתי לו, מאיפה אתה מכיר אותי? אמר לי, מכלא בר שבע. חשבתי, אני מתעלב. כלא בר שבע? כן, אתה קרם, לא? הרב קרם. כלא בר שבע, היינו ביחד. איזה בושות עשה לי. אני הייתי בכלא בר שבע, בטח, היינו ביחד. כבוד הרב, אני זוכר את השם שלך ואת הקול שלך. עשה לי כאלו בושות, חשבתי אני מתעלף. אני הייתי בכלא בר שבע, כן, אני זוכר את הדרשה שלך. אמרתי, תגיד ככה. אתה מה אומר, הייתי בכלא בר שבע. אני הייתי הדרשן, כן, זה הכוונה שלי כבוד הרב, לא שהיית בכלא שגנבת, אלא היית הרבן, אמרתי לו במשהו אחר. אז הוא מספר לי סיפור, אנחנו באנו לשבס, שבס בראשי תיבות זה שירות בתי סוהר. כל הגנבים וכל הרוצחים וכל השודדים שנכנסים לכלא שהוא 10 שנים, והם רוצים לצאת, אין שום סיכוי שיחזרו למוטב, משום שאין מה שיתפוס אותם. הם יושבים בכלא כמו קפיץ, קפיץ, הם מחכים לצאת, וכשהם יוצאים הם מתפרקים עד הסוף, לא עובר חודש הם חוזרים חזרה לכלא. אין להם שליטה על עצמם, אין להם שליטה על עצמם. חוזרים חזרה לכלא עם עוד עבירות, לפעמים אפילו שנותנים להם חופש, יש כזה אסיר נותנים חופש ביום יומיים, הוא גונה ביום יום הזה, מקבל עוד עונש, הם לא יכולים להשתלט על עצמם. גמרנו. באנו לשירות בתי הסוהר, תראו, מה אתם מרוויחים? סתם, אתם מחזיקים את האסירים כמו בית אברהם. האסירים יושבים כמו בית אברהם. אתם לא מחנכים אותם, לא משפרים, אתם לא יכולים, סתם, בית סוהר נותן אוכל לגנבים. אנחנו, יש לנו הצעה לגמילה של, לא מסמים, סתם. אנחנו ניתן להם שיעורים, דרשות, הרצאות, הרי הם בחיים לא היו דתיים. ניתן להם הרצאות, הם ישמעו, אולי על ידי זה שחזרו בתשובה, אז הוא במקום לסייע בשכונה התקווה אצל הפרחחים, הוא ילך לישיבה. חשבו הגלמים האלו, כאילו שאנחנו באנו לעשות אותם דתיים, והגיעו בסוף למסקנה מהסוג הזה. כבוד הרב, אנחנו מוכנים לתוכנית שלך, אבל בתנאי בל יעבור, אסור לכם לדבר בצורה פרטנית עם אסיר. מה זאת אומרת? אתם באים, עושים דרשה, יכולים לשיר איתם, יכולים להתפלל איתם, אוי ובוי אם אחד כן מדבר עם אסיר. למה אתה מדבר איתו, תתן לו סוד, משלח טלפון פה שם? זה מה שאנחנו לא רוצים. לא צריך פה מרגלים שיכנסו במקומנו. הבנתם את הטיפשים האלו? רוצים לעזור להם? והם חושבים הרבה בהם לקלקל להם. טוב. ואם אנחנו נתפוס אחד שדיבר עם אסיר, אנחנו גם כן סוגרים את הפרויקט, לא צריך אתכם, וגם אנחנו מכניסים אותו למשפט. את זה שדיבר. ואנחנו מאוד שמרנו על זה, מאוד מאוד, כי ידענו שזה בנפשנו. ומספר לי האסיר הזה שפגשתי אותו בתפארת שמו ישראל, תשמע כבוד הרב, אני שנים הייתי בבאר שבע, הייתי רואה דתי בצד אחד של הכביש, אני בצד שני, לא רוצה להיפגש, הדתיים האלו לא נורמליים, שחורים, משוגעים, אני לא מוכן להיפגש איתם, לא מוכן להיפגש איתם. כיוון שנכנסתי לכלא, גנבתי הרבה גנבות, עשו לי חטיפת תיקים, נתנו לי 5 שנים. אז פתאום אתם באתם הרבנים, ומה אני יכול לעשות בכלא? אני חייב לשמוע את ההרצאות, מה אני אעשה משהו אחר? וראיתי שלדתים יש מה למכור, וחזרתי בתשובה. ואני מודה לאלוקים מהבוקר עד הערב שהכניס אותי לכלא. חבל שזה בדרך גניבה, יותר טוב שהייתי עובד משק או מנהל ניקיון, אבל אני מודה לאלוקים בכל הלב שהכניס אותי לכלא. שמעתם? וכך הייתי בכלא אומר 5 שנים, וחודש אחד לפני שנגמר 5 שנים, כבוד הרב, אתה היית בהרצאה, בדיוק אתה היית בהרצאה, ואני דיברתי והתלהבתי ושרתי איתם, לא פשוט, הייתה ניכרה בגילופים, וכיוון שלפני תפילת מעריב הלכתי רגע לשירותים. אני יוצא מהשירותים, נעמד לי שם הבן אדם הזה שאני מדבר עכשיו עליו, ואומר לי כבוד הרב, מה שאני רוצה לבית לך, ואני הייתי באווירה של גילופים וכזה, שכחתי מהאיסור. באמת, אני לא יודע מה עושים, היו תופסים אותי. שכחתי ל5 דקות מהאיסור ודיברתי איתו. ודיברתי 3 דקות, מזל שלא תפסו אותנו. אומר לי כבוד הרב, אני ברוך השם שמח, כמו שאמרת, נכנסתי לכלא, ובעוד חודש אני יוצא מן הכלא. אמרתי, ברוך השם, ניפגש במסעדה, נעשה חיים. אמר לו, כבוד הרב, אתה חייב לשמוע לי. ואני עדיין לא תפסתי את הטעות שאני עושה. תשמע, לי קוראים שלמה בן דוד. אתה תלך בבקשה למנהל הכלא, ואני הבנתי שהוא רוצה להקדים. לצאת לפני כן, אמרתי, עזוב, עזוב, היית פה כבר כמעט 5 שנים, עוד חודש זה עד שהיא קבעת, תהיה פה עוד חודש. אומר לי, לא כבוד הרב, תעשה לי טובה, תלך למפקד הכלא ותגיד ששלמה בן דוד רוצה להישאר עוד שנה בכלא. חשבתי, אני מתעלף. אתה רוצה להישאר עוד שנה? לך תגנוב, תישאר עוד 5 שנים, מה כל הבעיה? תעשה לי טובה, תראה, אני משוגע, אני אבקש שישאר עוד שנה בכלא? אין לי מה לעשות. לא רציתי, בבקשה. מספר לי הבחור שכזה, הגיע חודש הבא, יצאתי מן הכלא, פחדתי לנסוע לשכונת התקווה, אמרתי, אני יוצא מן הכלא בתוך חודש, בתוך שבוע, באים אליי כל הפחרים שהיו אצלי, וגמרנו. תאמין לי, בכלא היה לי גן עדן. אפילו שהיינו 4 חברים בחדר, ובאמצע היה שירותים ממחור בלי וילון. יאללה, הוא אומר, מסריח כל החדר, אבל זה גן עדן. כך הוא אומר לי. גן עדן. למה? הוא אומר, אני אוכל על חיוון הממשלה, ואני יושן פה, ועוד שומע דברי תורה, ולא מפחד מהפושים. פחדתי לצאת מהכלא. נסעתי לכותל המערבי, ונעמדתי שם להגיד תהילים 3 שעות בניגון, ואמרתי 10 פרקי תהילים, אמרתי אלוקים, אחרי כל 10 פרקי תהילים, עשה טובה, בזכות 10 פרקי תהילים שאמרתי, תכניס את שלמה בן דוד לכלא. אחרי זה אומר, עוד 10 פרקים, אלוקים יקר, בזכות 10 פרקים שאמרתי, תכניס את שלמה בן דוד לכלא. עמד בן אדם אחד מאחורה, ושומע את המשוגע הזה, הוא אומר, מה זה? אומר, תהילים להיכנס לכלא, שם עליי את היד שלו, ואומר לי, מה זה כבר? סיפרתי לו את הסיפור, אמרתי, עכשיו יצאתי מהכלא 5 שנים, ואני מפחד לנסוע הביתה, הוא בכה כמו ילד. ראש הישיבה הזה בכה כמו ילד, הוא היה מנהל של ישיבת תפארת שלמה ברחוב רבנו גרשון 9, בכה כמו ילד. הוא אומר, שמע, יש ישיבה, תבוא תהיה איתי מנהל ניקיון, ומאז אני פה. מה זה אתכם על הסיפור? סיפור טוב, אה? לפחד לצאת מהכלא. בטח שפה אתם בכלא, הנה פה מתחת לקרקע כמו מקלט, אבל האם אנחנו בטוחים שיכולים לצאת מהכלא? תאמינו לי תלמידים, זה לא פשוט. פעם האישה שלנו הייתה אומרת, מתי יבוא בן הזמן עם חופש, הילד יסדר את הקסטות המבולגנות, יחזור מהישיבה, יסדר את הספרייה, היא גם דורשת סדר, ייקח את האחים שלו הקטנים לגן המפלצת. היום אומרת הגברת, לא רוצה לשמוע מגן המפלצת, כי הוא נהיה מפלצת בעצמו. אני צריכה גן המפלצת. ותלמידים, שתלמיד מתקלקל ומתחיל להתפרחח ושונא את היום, קם ב-12 ועד הבוקר הוא מסתובב, תדעו לכם, לא רק שהוא נהיה נחס כלפי ההורים, ולא רק שהוא מסתכסך עם ההורים, ולא רק שיש חשש שהוא מקלקל את האחים שלו הקטנים כי רואים אותו יושן כמו איזה חזיך, ולא רק שהוא מקלקל את השידוכים של האחיות שלו, שכשמאמצים שלו, לא, יש איזה בחור מהפרחחים, מה אני צריך שיבקרו את תיאו בית, לא רוצה להתחתן איתם, אבל הוא גורם לסכסוך ושלום בית בין ההורים. סכסוך ושלום בית בין ההורים. למה? להורים, כשילד מתקלקל, הם לא צריכים גיהנום. יש להם גיהנום פה, לא צריכים גיהנום, יש להם גיהנום. כשילד טוב, הם גם לא צריכים גן עדן, יש להם גן עדן. תלמידים יקרים, כשיש לו גיהנום, אז האמא אומרת ככה נטפל בילד, ואבא אומר ככה נטפל, והאמא אומרת ככה, ואבא אומר ככה, והילד גונב כסף בשביל סיגריות, והאמא נותנת מצה שלא יגנוב, וההורים מסתכסכים. אני יודע הרבה מקרים שכשילד מתקלקל, האבא עזב את הבית, הוא אומר, הוא לא מסוגל, או אני או הוא, והאמא מרחמת עליו ונהיה בלגן שלו. וזה לא אצל אברהם אבינו כמעט. אברהם אבינו ראה את ישמעאל מתקלקל, אמר אברהם אבינו, לא זורק אותו מהבית, אני מציל את כל העולם, הבן שלי התקלקל, שרה אומרת להזזה, לזרוק אותו, ונהיה שם שלום בית. מזל שהשטחן התערב. מי זה השטחן? האלוקים. והאלוקים אמר, כל עשר תאמר לך שרה שמע וקולה, ואם לא היה מתערב, היה שם שלום בית. אברהם אבינו רוצה להכניס את זה. אתם צריכים להבין תלמידים, אנחנו נמצאים בזמן הכי קשה, הכי מסוכן. פעם היה בית, פעם היה רחוב, ופעם היה ישיבה. הרחוב היה חצי חצי, הבית היה טוב, הישיבה היה דלוקס. היום אין שום דבר. הבית זה רחוב, והכל זה הפקרות. יש לך פלאפון אחד ואתה גמור. עם הפלאפון הזה אתה מטלפן לאיפה שאתה רוצה, לכל הרוחות, מוציא כסף על ההורים שלך, ושומע שיחות כאלו, אתה כבר גמור, ולא צריך לטלפן, מטלפנים אליך. אחרי זה פלא שאין לך חשק ללמוד, אחרי זה פלא שאתה יושב פה כמו איזה תרנגול הודו, ואחרי זה פלא שלא תוכל בחיים להתחתן. בטח שתוכל להתחתן, אבל לא תשארו רווקים, אתם תתבגרו, מה שתהיו, כל אחד מה שיהיה. אבל אם תהיו פרפרים, אתם תתחתנו עם פרפרית, ומשני פרפרים יוצא גולם. אם יש לכם חמישה ילדים, יש לכם חמישה גלמים. אז לכן אני רוצה שכל אחד יחשוב, אני לא יודע לעצמי, באמת זה פחד מוות לצאת החוצה, לא מפרט ערבים, תאמין לי, עזבו את הערבים, עם הערבים אני יודע להסתדר, אני הולך עם מפתח ואני הולך מאחורי הזהב, אני לא, אבל הם היהודים, הכל זה שפת הים, הפקרות גמורה, לא צריך טלוויזיה, לא צריך אינטרנט, לא צריך אינטרנט, לא צריך אינטרנט, כל הרחוב, שפת הים, שפת הים, אנשים איבדו את הבושה, אז מה תגידו לי אתם? אני אספר לכם סיפור, אם אתם תגידו איפה זה כתוב, אני אתן לכם הרבה כסף, או בעיתון הארץ, או בעיתון הכי פרוץ, אבל זה כתוב בגמרא. אני חייב לומר לכם, כשאני מספר את הסיפור הזה, גם אני מתרגש, אבל אולי אסור לספר את זה. הפעילים הלכו להציל בחורות מבקה אל גרבייה, מבקה אל צ'רקייה, כפר מנדה, ערבה, סכנין, דירחנה. הלכו לכל בחורות שהלכו להתחתן עם ערבים שם, עשו פעילות, ישיבות לעם, ישיבות לים, הביאו את הבחורות לבני ברק, משהו אגדה. אבל לא ידעו מה לעשות איתה, יחזירו אותם להורים הביתה, ערבים יבואו חזרה, יחפשו אותם, יקחו אותם למוסדות, זה אוגוסט, זה חופש, כל המוסדות בחופש. אמרו, מה נעשה עם הבחורות? אמרו, הם מוכנים לעזוב את הערבים, מוכנים, אבל מה נעשה איתם עכשיו? מה, מי יכניסו לבית שלו משוגע? הלכו לחפש מקום לאחסן אותם, אמרו נכניס אותם לרבי אמרם חסידה, ככה קראו לרבי, אמרם חסידה, יותר גדול מכל הרבנים של היום וכל החסידים של היום, אמרם חסידה. ואמרם חסידה הזה הוא היה הרבי, ואמרו נכניס אותו לבית שלו, ואמרו איך אפשר נכניס אותו לבית שלו והבחורים יבואו לשם שמיים מדברים הרב בלימוד, יראו את הבחורות, נשים אותם בקומה שנייה בספרייה. גמרנו את הסיפור. בספרייה, שבוע הזה אין ספרייה. הספרייה בשיפוצים. שלום. מי שרוצה ספרייה, שילך למרכז הרב, לרב קוק, שלום. ונגמר הסיפור. אין ספרייה. ואם יבוא בחור להחזיר ספר, הרי אתם יודעים, כולם הרי לשם שמיים, ופתאום כולם מחזירים ספרים, אז אנחנו מודיעים, אדוני, אין עלייה למעלה, אין מזכירות, לקחו שם את הסולם, את המעלית, את המדרגות, שמו את זה במחסן של המשמר האזרחי, שלום, הבנות מחוסנות נגמר הסיפור. בסדר? במבה. יפה, מחכים שהמוסד יתחיל. ואז זה מה שקרה, תלמידים? מה קרה? אתם יודעים מה שקרה? אחת הבחורות הסתכלה למטה והייתה מאוד יפה, ומי נתפס? ערב בעצמו. ערב? מה קרה? ערב שהוא שומר על הבנות. והרב רוצה לעלות למעלה, אבל אין סולם ואין מעלית. הלך למשמר האזרחי, אמרו שהשומר של המזרחי לקח את המפתח, נוסע לטבריה לחופש. אז הרב הלך למכבי אש ולקח שם סולם, כאילו יש אש בבית שלו, סולם שעשרה כבאים יכולים לסחוב, הוא הלך כמו הבדיית ברזלינו ורץ עם הסולם, רץ עם הסולם, לא הבאת רץ לעלות למעלה. רב אמרם חסידה, שהגמרא אומרת שבלוויה שלו היה עמוד האש כמו אצל רבי שמעון בר יוחאי, היה אסור אולי לספר את זה. ואמרם חסידה רץ עם הסולם הזה ורוצה לעלות למעלה, הוא אומר, וואי, אני אמרם חסידה. אומר, כן, אבל אני צריך לעלות, מה יכול לעשות? והוא לא יכול להחזיק מעמד ורוצה לעלות ועולה וחצי דרך שם, הוא חושב שהוא משתגע, ופתאום הוא נתן לחיצה על כפתור של הפלאפון ולחז בזקה ובחסד של אמת ובעזר ביציון ובמשמר הגבול, משמר צה"ל, כשיש בבית, במוקד, בעירייה, ותוך חמש דקות הגיעו הזקות, משטרה, זקה, חסד של אמת, לופיאנסקי, חסד של שקר, אני יודע, בלגן שלם, מילאו את כל הבחורים ישנו שם בקרבנים, והבחורים התעוררו, מה קרה פה? אמרו, יש אש בבית, כל אחד לקח מטאטא ורצו כל אחד לקחו מטנדר והלכו עם המטאטא לכבות אש. פתאום רואים את הרבי שלהם עומד עם הסולם למעלה, ידעו שיש למעלה בחורון, העסק לא נשמע טוב. לא נשמע טוב! ובא שם מחבש, ומסתרבים, וזקה, ומשמר הגבול, ומשמר ביטחון, ומשמר צהל, ואני יודע. בקיצר, תוך 5 דקות הבחורים הבינו מה פה הלך להיות. התביישו כאילו בושות, כולם צוחקים עליהם, אמרו לרב, אנחנו עוזבים את הישיבה. סוגרים את הישיבה והולכים. אם יש לנו כזה רב, איך אנחנו יכולים להיות פה? בושה, אנחנו מתביישים ללכת ברחוב. כולם תשמעו על איזה רב יש לכם. מתביישים ללכת ברחוב. מה הרב הזה עשה? אמר להם הרב, צודקים? יותר טוב שאתם מתביישים ממני בעולם הזה והישיבה נסגרת, מאשר הייתי רבן גדול, ואתם הייתם מתביישים ממני בעולם הבא, והישיבה נסגרה. וזה מופיע בקידושין בדף פי א'. בחיים לא הייתם מאמינים, נכון? שער בבליהו לפיין שהיה משגיח בכפר חסידים, שאלה מאוד מעניינת. הרב הזה רצה לחתור. הרב הזה עמד להתקלקל. אז למה הוא הלך ופרסם את זה, עשה בושה והישיבה נסגרה? אתה רוצה לחתור, תחתור בשקט, אף אחד לא ידע ולא יראו אותך, ובאמת לבוא ביום כיפור, תעשה כפרה ושלום. אז למה הוא פרסם את זה ועשה מזה פרסומת, כל העיר ידעו מזה? אומר אליהו לפיין, דבר אחד יכול לעזור לבן אדם, זה הבושה. תקשיבו אליי מה אני אומר. אנחנו יכולים ורוצים לעשות את כל העבירות, בין אם דתיים קצת, בין אם דתיים הרבה. דבר היחיד שיכול לעזור לנו זה הבושה. בושה זה שאתה לא לבד. לכן אדם צריך להתחתן, שלא להיה לבד. אסור גם להיות בחופש לבד, חייב להיות בחברה. אסור לבן אדם להיות בבית לבד. אמר לנו רב אליהו לפיין, המושג הזה שבן אדם הוא מתקלקל כי הוא לבד, ולבד הוא מסוגל לעשות את הכל, לפרט היום שיש היום רק פריצות והכל גמור. לא ידע אמרם חסידה איך לעצור את העבירה שלו, לא ידע. הלך אמר, אתה יודע מה, אני אפרסם את זה, יבואו כולם, יהיה לי בושות, אני אעזוב את זה, הישיבה תסגר, אבל תעזור. אתם יודעים איזה פירוש זה? כתוב בגמרא, חבר מחלוקת אם צריך התראה או לא. מה זה חבר עם תלמיד חכם, צריך התראה או לא צריך התראה? יענו, אין התראות. אז רבי יוסף לא מזה אומר, לא! למה, מה זה התראה? התראה זה להגיד לו שזה עבירה, אבל תלמיד חכם יודע. אז אם תלמיד חכם יודע, לא צריך התראה. אבל אומרים, לא, צריך התראה. למה? למה? שואלים כולם, למה חבר צריך התראה? אז פשוט זה גזירת הכתוב, לא! תלמידים, בשעה שהוא הולך לעשות את העבירה הוא לא חבר. בשעה שהוא הולך לעשות את העבירה הוא מבולבל לגמרי. הנה, מה היה במרגלים? כולם אנשים, כולם ראשי כוללים. אנשים זה חשובים. פתאום באו לחבורה, התקלקלו כולם. בשעה שהבן אדם עומד להתקלקל ורואה איזה עיתון או טלוויזיה או פריצות, חביבי, אין עם מי לדבר. לכן צריך שמישהו יראה אותו. חבר צריך התראה. אתה מסוגל לראות, מסתכל בקיוסקים עיתונים, לא בסדר. פתאום יש שם איזה אחד, ילד, אומר, וואלה, תראה את הרב הזה, מה מסתכל. מספיק. אתה מתבייש ואתה הולך משם. ילד! חילוני! אומר, תראה את הרב הזה, מה מסתכל. הבנתם אותי, תלמידים? זה כל הסיפור. לכן, אני מבקש מעצמי ומכם, לא רק להישמר בחופש, חבל, צריכים להחליט לאיפה אתם הולכים, מה אתם רוצים מהחיים שלכם. האם אתם להיות חילונים, תעזבו את החיים פה, תקחו להיות חילונים, שמח בחור בילדותיך והלך בדרכי ליבך ותלך לכל הרוחות. אבל אם אתה צריך להיות דתי כי אבא שלך דתי ואתה גר בשכונה דתית, אל תקשה עליך את החיים. אנחנו מקשים עלינו את החיים, אנחנו פה נמצאים. אז אם אנחנו לא רואים, אז יותר קל. אבל הם הולכים לקניון, והולכים, קוראים את העיתונים, והולכים לפה, ואחרי זה תתגבר. אתה לא יכול להתגבר! לא יכול להתגבר. הבנתם אותי? כמה שנסתובב פחות ברחובות, וכמה שנהיה בחברה, שנהיה פחות, יהיה יותר טוב. וזה החופש מאוד מאוד מסוכן. אם אני סיפרתי לכם על אמרם חסידה, וזה מופיע בגמרא, הגמרא לא רוצה לבייש את אמרם חסידה. הגמרא רוצה לומר שזה יכול להיות לכל אחד ואחד. ולכן תלמידים יקרים, אינני יודע מה כל אחד ואחד חושב, אני יודע מה אני צריך לעשות. זהו היסוד הגדול, אנחנו יוצאים מן הכלא, לדעת איך לצאת מן הכלא, לפחד לצאת מן הכלא, באיזה צורה שיהיה לעשות כל המאמצים, כי אחר כך אתה פשוט מקשה עליך את החיים. הבנו? להיום אני קיצרתי, כל טוב לכם שם.